שלום לכולם. פרשת ויתחנן היא תפילה. מה זה ויתחנן? תפילות. וצלי. נראה לי שבא... וצלי משה, לא? נראה לי וצלי משה, ויתחנן. חז"ל אומרים, ויתחנן 515 תפילות, התפלל, כמניין ויתחנן. ואמר כבר, רב לך, אל תוסף דבר אליי. אומר, אומר הרב צבי יהודה, מקור אחד, מתפילתו של משה לומדים, הגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, הוראו לסדרי תפילה והלכותיה. איך צריך להתפלל, איך צריך, כן? ויתחנן השם עדן אמור, השם אלוקים, אתה חילות על עודתך. אז הוא אומר, הוראות לסדרי התפילה והלכותיה, הוראות ממקור האלוקי. איך ניגשים לכל תפילה? לכל תחינה. קודם הכלל, תפילה מתוך דברי תורה, קריאת שמע, אחר כך 18, וכאן אנו לומדים עוד סדר. לעולם יסדה אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. לפני הבקשות, שהם גוף התפילה, יש להקדים שפחו של מקום. וככה יוצא לנו שתפילת 18, השלוש הברכות הראשונות הם שבח. קודם כל משבחים את השם. אתה בא לאיזה מלך, אז גם מלך בשר ודם. אתה לא בא, אתה אומר לו, שלום המלך, תן לי זה, 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 וזה, וזה, עושה רשימה. שלום המלך, האדיר, הגדול, העליון, המפואר. אתה קודם כל לא, תן לו איזה, כמה שבחים. אחרי זה מתחיל, אז קל וחומר, כן, למלך מלכו של עולם. לכן אנחנו קודם כל שלוש ברכות ראשונות ב-18, הקהל הגדול, הגיבור, הנורא, העליון, מחיים מתים, רופא חולים, זוכר כבוד, סומך נופלים, רופא חולים, אתה קדוש, רק קדוש. שלוש הברכות הראשונות, רק שבח להשם. תזכור לפני מי אתה עומד. תזכור שאתה מבקש, זה גם איזה מין יצירה שאדם אומר, אני מבקש ממי שיכול לתת, ממי שיכול לעשות. אני יודע שאתה יכול לעשות, אתה יכול לספק את צרכיי. אבל אני מבקש בענווה, אני יודע לפני מי אני עומד, מלך גדול, גיבור, הנורא, הכל עליון, מלך מלכי, אז אפשר להתחיל לבקש. אז למדו את זה מכאן, עם משה רבנו, שהוא משבח את השם, ואחרי זה הוא מבקש. אז מקור אחד, שורה 8. קודם, שלוש הראשונות הם שבע, אחר כך בקשות, תפילות. ובסוף, שלוש אחרונות של הודיה. בסוף אנחנו אומרים להשם, אדם לפני שהוא הולך, אומר, אני מבקש, ביקשתי את מה שאני צריך, אבל אני גם מודה לך על כבר מה שנתת לי. מודים אנחנו לך, גם מודים להשם על כל מה שהוא כבר נתן. ככה סדר הברכות 18, שלוש ראשונות שבח, באמצע 13 ברכות של בקשות, ושלוש אחרונות של הודעה. אומר אבא צבי יהודה, הסדר הזה הוא הגיוני. ואין לטעות ולחשוש שדברים גדולים אין היגיון. קודם יש לגשת את אמונו של עולם ולהכיר בפני מי עומדים. מתוך זה יש מקום למשאלותינו, ובסוף ישר והגון להודות. וכל הסדר הזה נלמד כאן ממשה רבנו ויתחנן. 2. כמו שהכלל הגדול מופיע פרשת יתרו, מתפרד פרשת משפטים וקדושים, כך העניין הכלל ישראלי שפרשת דברים, בדברים הוא מתחיל לדבר, הוא יספר על הסיפורים הגדולים, מה שקרו במדבר וכל זה, והתחנן הוא מתחיל לפרט. הרב צבי יהודה, בכל סדרת הפרשיות שלמדנו כאן כל השנה, תמיד מדבר על זה, יש כלל ואחרי זה פרט, מתוך הכלל התפרטות. בכל ספר בראשית הוא מראה את זה, לך לך, בלך לך, זה קודם כל אברהם אבינו, מי הוא היה, ויש לך לגוי גדול והכל, פרשת וירא מתפרטים מעשיו ותכונותיו וכו'. וכן בהרבה מקום, אז גם פה הוא אומר, כמו שביתרו זה כלל העניין של מתן תורה. משפטים מתחיל להתפרט. גם העניין הכלל ישראלי של פרשת דברים מתפרט פרשת ויתחנן. אבל עכשיו ההתפרטות היא מתוך מקור חיוניות ישראל, מתוך מציאות האדם ישראל, אדם המדבר, התורה ותפילה. הרבה אבא שיודע מדבר על זה, שהאדם ישראל הוא האדם המדבר. ידבר בדברי תורה, ידבר, לעסוק בדברי תורה. קודם נפגשנו בתפילה ויתחנן. וכתוב, המסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו אותו איבה. ולכן, עכשיו נפגשים בתלמוד תורה בהלכותיה, שאומר שם בפרשה, ראה לימדתי אתכם, חוקי ומשפטים צדיקים, וגם מזה חז"ל לומדים, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. זו שאלה גדולה, שאלה הלכתית, איך מותר לקבל שכר על ללמד תורה? הרמב״ם אומר שאסור לקבל שכר, פוסק את זה להלכה. ויש איזה כמה כאלה צדיקים בדור שלא לא רצו להתפרנס מללמד תורה. יש כמה, לא נזכיר שמות, אבל שלא, הם למדו, אני יודע, מתמטיקה באוניברסיטה, למדו מתמטיקה, ובישיבה שהם למדו, תמידי חכמים, חשובים, כמה אני מכיר, לא הרבה, שהתנהגו ככה. כי על זה נאמר, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. ועוד יותר השאלה, איך מותר לקבל שכר על לימוד תורה בשבת? אדם נותן שיעור באיזה מקום, נותנים לו כסף. שכר שבת, זה עוד שאלה. אז לגבי שכר שבת, הוא משהו התכונן, הוא היה... וגם לגבי השכר שהיום אדם אומר, אדם היה יכול עכשיו לעבוד, ובמקום לעבוד הוא נותן שיעור, שהוא הכין שיעור. השכר הבטלה, שהוא לא יכול לעבוד, אתה צריך לשלם לו. לא, 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 אתה לא נותן לו על הלימוד תורה שהוא לימד, אלא על מה שהוא התבטל ולא הרוויח כסף בזמן הזה. ככה עושים כזה, מן הקיפין כזה. ושכר שבת, אז זה גם כן, על משהו, כאילו, מתכונן ביום חול. הוא צריך מתכונן ביום חול, ואז הוא יכול ללמד בשבת, לקבל שכר. או שזה מובלע, נגיד הוא מלמד גם בחול, גם בשבת, אז השכר נותנים לו על החול, לא על השבת. זה סוגיות הלכתיות כאלה, כן? אומר הרב ציודה, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. שלוש, התפילה והתורה, הם התפרטות של סגולת ישראל. סגולה זו מתחילה מאברהם אבינו, ויש לך לגוי גדול. אברהם אבינו הוא התחלה חדשה בהיסטוריה. כן? אחרי 2000 שנה. אחרי 2000 שנה התחיל אברהם אבינו. העולם היה טוב. חזר אומר, 2000 שנה טוב, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. 2000 שנות תורה מתחילים מאברהם אבינו, שהיה בן 52, והתחיל לעשות את הנפש שעשו בחרן. אז התחיל תורה בעולם. זה התחלה חדשה. כבר נולד עמודו של עולם, אבינו אברהם. מה החידוש? הופעת גוי גדול, גוי קדוש, לא רק יחידים, יחידים קדושים ישנם, גם באומות העולם. בכל מקום, מקטר, מוקטר ומוגש לשמי. בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. בכל מקום יש כאלה אנשים יחידים טובים, בסדר. אבל ענייננו המיוחד הוא קדושת הכלל, כדברי הקודשם של הכוזרי, המהר"ל. עכשיו מתגלה ומתפרט הגוי הגדול. מי גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו? כאשר מלוקנו וכל קוראינו אליו, אומר משה רבנו בפרשת ואתחנן, ומה גדולתו? כאשר מלוקנו וכל קוראינו אליו. כשאנחנו מתפעלים אליו, הוא שומע, הוא מקבל את תפילתנו. ומי גוי גדול, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, אחרי התורה הזאת, שכנות היום. ומה גדולתו בתורה, חוקים ומשפטים. עכשיו הוא, הרב ציודה מתעכב בעניין הזה של חוקים ומשפטים. מדייק פה כמה דיוקים בעניין הזה. 4. מופיע פה שני צדדים של מצוות השם. חוקים ומשפטים. משפט עניינו סדר. משפט הנער ומעשהו. סדרים שבן אדם לחברו. המובנים על פי היגיון אנושי. משפט אדם יכול להבין. יש בזה היגיון אנושי. חוקה, חוקה חקקתי. כן? זאת חוקת התורה. פרה אדומה, לא מבינים את הטעם שלה. נאמר חוקת התורה. זה דבר שלמעלה מהטעם. חוקה מצד המלך. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. היא דבר אבסולוטי. הרב ציודה היה אומר, אבסולוטי. מוחלט. אלוקי, אבסטרקטי. שני הצדדים של שלמות התורה. פה מדובר על קידוש השם הגדול בעיני העמים, שהם נפגשים במצוות התורה, והיה אפשר לומר שדווקא שהתגלו בפניהם סדרי המשפטים, שמשפטים זה הדבר מובן, אז הם יגידו מי גוי גדול. עם חכם ונבון. אבל לא כך כתוב. בקשר לקידוש השם הגדול הזה, מוזכרים רק חוקים, ושמרתם ועשיתם כי חומתם אתכם בעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה. כלומר, הייתי אומר ככה, מתי הגויים ישבחו אותנו? כשאמרו את המשפטים שלנו, שאפשר להבין אותם, אבל חוקים זה דבר לא מובן, אז אולי שם הם לא יכבדו, לא יבינו את זה, כאילו. אז אומר הפוך דווקא. ושמרתם ועשיתם, קוראים אתכם נעמים, אשר ישמעו את החוקים האלה. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. דווקא הצד הפנימי שבתורה, החוקים זה הצד הפנימי, שאין לו טעם. נשמת התורה, גנזי התורה, מיוחד ישראל, הוא גורם לקדוש השם בפי העמים. רואים את זה בכל דבר ודבר. כשאנחנו פועלים, עושים, אומרים את האמת שלנו, שקט. הם מבינים, זה הם מבינים. אפילו דיברו עכשיו על המבצע הזה שהיה שבוע שעבר, לפני... עשו מבצע ממוקד, חיסלו, זה... שישראל יצאת להתקפה, עמים בשקט. אף אחד לא הגיב, אף אחד לא עשה זה, אף אחד לא ירש, לא תקפו, לא עשו מלחמות. כשאנחנו יוצאים, תופסים יוזמה, כי אנחנו מאמינים באמת לנו עכשיו, אז זה מצליח. אם אנחנו פחדים, מעססים, לא מגיבים, לא ככה, עולים עלינו. הרב צבי יהודה אומר תמיד, האמת היא לא פחדנית ולא ביישנית. את האמת צריך להגיד, בלי בושה ובלי פחד. כל פעם חזר זה. האמת היא לא ביישנית ולא פחדנית. צריך גבורה, צריך... הרב צבי יהודה היה לו גבורה. גבורה גדולה מאוד. לכן הוא הפך את העולם. אז דווקא שורה עשר עוד פעם, דווקא הצד הפנימי שבתורה, נשמת התורה, גנזי התורה, מיוחד לישראל, הוא הגורם לקדוש השם הגדול בפני העמים. גם ההופעה הזאת של ישראל, עיני העמים שייכת לקוממיות הממשית של ישראל בארצו, המדברת פרשת ויתחנן, כן, שרואים את זה היום. כל ההופעה הזאת, במשך ה-75 שנה האלה, כשידענו לתפוס גבורה וזה, אז העמים, כשבאו להכריז על מדינת ישראל, היה קודם כל מציאות בארץ לא פשוטה. הערבים תקפו והיו מצליחים, וגם בדלת אייר נפלה גוש עציון. הוא היה מצב מאוד מאוד... וארצות הברית ועוד הארצות אמרו, אל תחלו את מדינת ישראל, אתם איזו התאבדות. פה, כל העמים פה מסביב יאכלו אתכם. הערבים איימו, אם תכריזו על ישראל, 7 עמים תוקפים אתכם. אפילו ארצות הברית, הידידיה הגדולה, אמרו, אל תכריזו. בן גוריון, או זה היה שם שר החוצה באבן, אמר, מדינה או אדם לא מתאבד בשביל לשמור על קשרי ידידות. אנחנו נעשה מה ש... אז הכריזו וקיבלו וזהו. קיבלו אומץ, היה אומץ. זה... איך יש עוד מיתוי כזה? עכשיו יש גדר של קבלת עול מלכות שמיים, קבלת מצוות, כן? חוקים ומשפטים דיברנו. מקור 5, התפרטות זאת של הצורה צריכה להיות מתוך קבלת עול מלכות שמיים. בשלמותה, פרשה ראשונה של שמה, כמו שאומר בשם המקור 1, למה קדמה שמה לביים שמוע? אלא קודם שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך יקבל עול מצוות. קודם קבל עול מלכות שמיים, אדם לא עושה מצוות כמו תוקי. צריך להבין, עול מלכות שמיים זה אמונה, הנה הרב צבי יהודה יסביר כאן. קיום תרי"ג מצוות צריך להיות מקבל עול מלכות שמיים, מתוך אמונה. לא כמו נוסחאות על פיהם היהדות, היא רק דת פרקטית, דת של מעשים גריידה. מה שמאפשר צמיחת פרומה אפיקורסים. אפיקורסים מקיים מצוות, תוקף אותם, כן? מקור 6 למעלה. הסדר האמיתי הוא קיום מצוות מתוך אמונה. אברהם אבינו יסוד האמונה, הכיר את בורו, האמין בהשם. עניינו אמונה ודבקות בהשם. כאן כתוב, דע את אלוקי אביך, דע את אלוקי אביך, קודם תדע, תבין, אז ועובדהו. קודם דע, אחר כך עובדהו. ברמב״ם, ברמב״ן גם, והרבה פעמים הוא כותב, דע, דע, דע כי כך וכך, דע כי כך וכך, דעת קודם כל. זה היסוד כאן, גם של מכון מאיר. מתוך אמונה, קודם כל אדם בא, נכנס למה, כיתת אמונה. הוא לא מראה את שיעור האמונה, מברר את היסודות האמונה, אחרי זה קיום מצוות, אחרי זה לימוד תורה בעומק, אחרי זה... קודם כל היסוד זה לימוד אמונה. מקור 6, שורה 4. לפעמים יש מצוות שיש ערך להתרגות להם לפני כן, אבל כל אלה הם פרטי חינוך מעצבים מיוחדים. הסדר האמיתי הוא שמתוך תוקף של אמונה, מתוך לימוד תורה מן השמיים, יופיע קיום תרי"ג מצוות יפרטי מדקדוהם. תלמוד תורה... וכנגד כל המצוות כולל אותם. הסדר הוא מדברים להתחנן, משמע לביים שמוע את כל מצוותיי. אחר כך המצוות. עכשיו, יש כאן איזה ידוע, אומרים הספרדים בכל... דבר חנן בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יביים תורה המצוות, שנאמר, השם חפת למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, ואז אומרים קדיש. אפילו לפעמים זה משנה, כאילו אתה... צריך ש... ואז אפשר להגיד קדיש על ישראל. כן. אבל בכל בית הכנסת, בזה אצל ספרדים, אז הם אומרים איזה דבר הלכה, או משהו, בסוף התפילה, משהו, ואז אומרים קדיש. לכאורה, יש שואלים, רצה בכל זאת ישראל, בא להם תורה מצוות? אם יש הרבה מצוות, אז זה קשה לקיים, למה זה לזכות? אולי זה חלולה, עלול להכשיל את הבן אדם. יש הרבה מצוות, אתה לא יכול לקיים אותם. אז יש פירוש אחד, לא יודע אם זה של הרמב״ם, אולי הרמב״ם פירוש המשניות, אולי. הרמב״ם פירוש המשניות אומר, למה זה נקרא לזכות ישראל? בריבוי המצוות, יש עניין שכל אדם לוקח איזו מצווה אחת, ועליה הוא משקיע הכי חזק, הוא עובד עליה הכי מיוחד. כל אדם יש לו, רואים בגמרא, שתנאים אחד היה שאל את השני, אביך, במה יזהר תווי? במה הוא נזהר במיוחד? איזה נקודה, איזה מצווה הייתה לו הכי מיוחדת? אז כשיש הרבה מצוות, אז כל אחד יכול למצוא איזו מצווה שמתאימה לו. לכן הצעה כבר יכולה לזוכות ישראל, לפי חלק רבה להם תורה המצוות. ככה נדמה לי שהרמב״ם אומר. פה בוא נראה מה רב צבי יהודה אומר. אולי הוא גם מביא את זה. על פי זה אפשר להבין את המשנה, שמנהג ישראל לומר, אחרי לימוד, לפני קדיש דרבנן, כן, הנה, גם צבי יהודה מכיר, כאילו, גם עושים, אולי גם אשכנזים, אומרים את המשנה הזאת, ואז קדיש דרבנן. רבי חיים כשהוא אומר, הצעה כבר יכולה לזוכות ישראל, לפי הרמב״ם תורה המצוות שאמר, השם אמר, לא יגדו תורה בידי, ויש להבין, למה זכתה היא לסיים כל לימוד? למה דווקא המשנה הזאת? מה יש מיוחד בה? רבי חנניה מלמד דבר מה של תורה שבעל פה, הוא מקשר אותו לתורה שבכתב, לנביאים, לישעיהו, על ידי הביטוי שנאמר, אם נתבונן נראה שיש התאמה מדויקת בין כל מילה ומילה שבתורה שבעל פה לאלו שבתורה שבכתב. לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד. לשון תורה לפי מדרגתה, לשון חכמים מדרגתה. יש הבחנה. תמיד הרב צבי יהודה אומר, הבחנה זה לא פירוד. שמבחינים בין שני דברים, זה לא שאין קשר ביניהם. הבחנה זה דרגה כזו, זה דרגה כזו, ששני דברים, אותו עניין. המקרא השמימי מתגלה למטה בלשון חכמים, ומתקשר על ידי ביטוי שנאמר. טוב, לא יודע כאן מה הדיוק הזה, שנאמר. כשהוא אומר כאן שנאמר, השם מכבד למען צדקו. רצה הקדוש ברוך הוא לעומת השם חפץ, ואין להיבהל, אומר רב צבי יהודה, שורה 12, שאף בשמות השם, גם בגילוי שכינה של שמות השם יש דרגות. כן, זכרו הרמה, השם אחד, מה, אין, אז מה, אבל לא, יש השם אחד, ויש לו כמה הופעות, יש השם אלוקים, צבקות, אל, עוד זה, הכוזרים מדבר על הדברים האלה. זה צורות של הופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, אלוקים זה דין, השם זה חסד. לפעמים יש דין, לפעמים יש חסד. ישנם דרגות, הוא אומר. בחומש לא נמצא שם הקדוש ברוך הוא, כן? לא כתוב בכל החומש הקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד אומרים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כן? אבל זה לא שם שמופיע בתורה, למשל. שם זו לשון חכמים. כמו הרחמן בקעת המזון, המקום, כמה טובות מן המקום עלינו, בהגדה של פסח. יש כל מיני שמות, גילויים, הופעות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמות האלה. ברוך המקום, ברוך הוא, לעומת השם שבמקרא, הקדוש ברוך הוא, זה הבורא שמתגלה בנביאים. זה ביטוי ששם שמיים במידה מוקטנת, המופיעה בסדרי הבריאה. כן, יש את השם, השם, שם השם זה השם הגדול, המיוחד, זה בתורה, כי התורה היא מוחלטת, אין בקוטן, אבל בהתגלות של השם במציאות, אז הוא צריך לצמצם את עצמו כדי להופיע. אז גם השם שלו זה שם אחר, זה שם המקום, הרחמה, הקדוש ברוך הוא, זה שמות של כבר הגילוי בעולם הזה, כאילו. חפץ, כן, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הוא מתעכב פה על המילים האלה, השם חפץ למען צדקו. חפץ לעומת רצה, יש חקירות רבות בשביל המילים נרדפות, לכן המלבי מבאר חילוקים בין חפץ לרצון. המשותף הוא המצב פסיכולוגי דק, מצב נפשי עדין. אמנם למילה חפץ יש מובן של דבר מסוים, כן? מה זה חפץ, כן? מה החפץ הזה? כגון בגמרא מועד קטן, מחלק מחפצי שמיים לחפצים אנושיים גשמיים. החפץ פונה יותר אל הממשיות, הוא רצון מגובש, עובדתי, ריאלי, לכן הוא יותר גדול ואדיר. אצל רבי חנניה, רצה, ואצל ישעיהו הנביא יש פסוק חפץ. הפסוק הזה, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, כן? הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. והוא מביא את הפסוק, השם חפץ למען צדקו. חפץ הוא יותר מרצון. הכוח הפנימי שלו יותר גדול, שכבר נעשה לחפץ. חפץ זה כבר שאתה, אתה, אתה, הרצון כבר הוא נהיה יותר חזק. אתה חפץ זה, זה כאילו, אני חפץ בזה. זה יותר, זה ביטוי יותר חזק. ההמשך, חפץ למען לזכות את ישראל, לעומת צדקו, יש לזכות את ישראל. הרבה, או, פה עכשיו רב ציודה, נותן פה איזה, זהו. כן, השב חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, או הצג בכל זכות ישראל. אז אנחנו גם כצריכים להיות כאלה שמזכים את ישראל, מלמדים עליהם זכות. לזכות את ישראל. היה סנגורם של ישראל, קראו רב לוי יצחק ברדיצ'ר. הוא תמיד היה מלמד זכות על ישראל. הוא היה מלמד עליהם דברים מדהימים. הוא אמר פעם, כתוב בתפילין, כתוב בגמרא, מה כתוב בתפילין של הקדוש שיש? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אדם יהודי נופלים לו התפילין, מה הוא עושה? הוא מרים אותם, נשק אותם. אז אתך עם ישראל, זה עם שלך, הם כתובים בתפילין שלך. אם הם נופלים, מה אתה צריך לעשות? להרים אותם, נשק אותם. ככה אמר הרב יצחק ברדיצ'ר. היום נמד זכויות, נמד. איזה סיפור ככה ברקע. היה עושה זכויות, מרבה להם זכויות. גם אנחנו היום, כל המצבים הקשים, צריכים להרבות זכויותיהם של עם ישראל. לדבר עליהם דברים טובים, סנגוריה, זה מה ששם רוצה מאיתנו. לזכות את ישראל, אני במקור 7, שורה 26, ההמשך לזכות את ישראל, לעומת צדקו, יש לזכות את ישראל, להרבות זכות של התעלות ותרומות רוחנית, ולשתה צריך מהלך היסטורי של ריבוי תורה ומצוות, למען צדקו, צדקו של מי? אם נעים בפסוקים שלפני כן ואחרי כן, על פי שיטה אמיתית שקראה בתנך, נראה שמדובר על עם ישראל, על עבדי, עם בזוז ושסוי, על מצב של עם ישראל בגלות, שהוא נושא של כל הפרק הזה, כן? ובתוכו, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. צדקו של מי? של הקדוש ברוך הוא. לא, של עם ישראל. השם חפץ למען צדקו של ישראל, יש להצדיק את ישראל. שם חכמים לזכותו, כמו והצדיקו את הצדיק, כי הכוונה לזכות הצדיק, לכן לגבי אברהם וחשבה לו צדקה. שניהם אותו עניין, אבל תוקף הדיבור העליוני של לשון מקרא צדק, מתפרד בביטוי יותר קטן של תורה שבעל פה זכות. ועוד, המשך כן, המשנה הזו, לפיכך ירבה עם תורה ומצוות, שנאמר, יגדיל תורה וידיר. לא שנאמר, כן? מה ידוע שנאמר? לא, יגדיל תורה וידיר. כאן בולטת במיוחד אותו של ישעיהו. יגדיל, לעומת התפרטותו של רבי חנינה, שאמר, ירבה להם תורה ומצוות, כמו שאמרנו, ריכוז המצוות הם התפרטות של תורה. של מקור נשמתי וכי קבעת על מלכות שמיים. לכן בשלון תורה שבכתב, די לומר תורה. רצה יש לך עזרה לבחנים תורה ומצוות. הכל כל המצוות, בשלון תורה שבעל פה, יש צורך לפרט תורה ומצוות. המקור הוא תורה בגדלות איכותית, והיא מתגלה בתורה ומצוות. ריבוי כמותי. שני צדדים של תורת השם תמימה. יש כאן עוד הערה ב-8-9, הערה מאוד חשובה. קראנו פרשת ויתחנן, ואתם הדבקים בהשם לוקחם, חיים כולכם היום. אז יש וורט, אני אגיד לך גם את הוורט. אומרים שקריאת שמע יש רמח מילים, 248 מילים, וזה נותן חיות ל-248 איברים שבגוף האדם. עכשיו, 248 זה ביחד עם המילה אמת. שם לוקחים אמת, צריך להגיד. אז אומרים, ואתם זה ראשי תיבות, זה אותיות אמת. אתם זה אותיות אמת. הדבקים בהשם אלוקיכם, אם אתה מדביק את זה ואומר את זה, אם השם אלוקיכם אמת, אז חיים כולכם היום. זה נותן לך חיות לכל הרמה חברים שיש באדם. זה יעבור. הרב צבי יהודה אומר פה משהו מאוד מאוד גדול. יש מחלוקת כזו, יותר לא יודע, אולי הגויים אומרים את זה, אבל הוא מביא שגם יש ספרי מוסר שכתבו ככה, והרב צבי יהודה חולק על זה. אומרים, דבקות בהשם, ואולי בעולם הבא. דבקות בהשם, רק לאנשים מיוחדים, צדיקים, אנשי סגולה. ואחרי הרבה הרבה עמל והרבה שנים, ואפשר אולי להגיע לזה. הנה, מקור שמונה, ואתם את וכלמטה, דבקות הביטוי החריף העמוק ביותו של חסידות וקדושה עליונה, אלוקית. הסופרים המוכנים מודרניים, כן? הסופרים המודרניים כותבים, נכון שדבקות דבר יפה ומעניין מאוד, אבל היא מידה למעלה מן החיים, אילאיות. האם החיים המשרדים שייכים לזה? האם ייתכן שכל החיים יהיו דבקות וקודש קודשים? איך אפשר לדרות זאת? לא, זה לא שייך. סגנון אחר, דבקות היא דבר חשוב מאוד, כל הכבוד. החיים אפשר לדרות מכולם? אפשר לדרות זה מיחידים, צדיקי עולם, גדולי עולם. האם אפשר לחשוב שכולם יהיו כאלה? לא. ג' האם זה אפשרי עכשיו, בחיים האלה? לא, לעתיד לבוא, אולי נזכה להתחדשות מיוחד, לא עכשיו. אך כל הטעונים האלה הם קטנות בפיתוי היצר. הפסוק אומר, ואתם הדבקים בהשם לכם, חיים. בחיים ממשיים, אחרי זה פוליטים, בחיים שלכם ממש. האם מחוץ לחברה? חס ושלום. כולכם. ג' לדחות זאת לעתיד לבוא? לא, היום. הדבקות האלוקית צריכה להתגלות בחיים כולכם היום. משרות של היום, זה תוכן הרדעים כאן במילים שונות. כן, אז אם כן, בא תורה ואומרת, לא, אתם הדבקים בהשם לוקחים. חיים, בחיים, לא לאחר המוות. כולכם היום. זה הרב צעודה היה מדגיש את הדבר הזה. עד כאן.